חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל מאזיננו היקרים. השבוע נדבר על פרשת וישב ונעמוד על אחד הנקודות הנפלאות שניתן ללמוד מפרשתנו כדי לדעת איך צריך לחיות על פי דעת תורה, איך האדם יכול להיות מאושר, איך האדם יכול לזכות שתשרה ברכה במעשה ידיו. הנה התורה מספרת לנו על מכירת יוסף. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ובהמשך התורה כותבת, ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. אומר המדרש בפסיקתא, ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד צנוע אותו, היינו דתנן הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ביאורם של דברים שחזל מנתחים את המציאות של השבטים, איך התנהגו מול יוסף, ומסווגים את זה שזה שייך לדברי התנה בפרקי אבות, שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זאת אומרת ששורש מעשי השבטים והתנהגותם עם אחיהם נבע מתוך קנאה. וזה למעשה מה שהכוונה היא, מה שכתוב בתורה, ויקנאו בו אחיו. אבל אולי היינו חושבים שלא בגלל הקנאה הזאת הם יכלו להגיע למה שהם הגיעו. המדרש מוסיף שזה שורש כל מכירת יוסף, נבע מאותה מידה של קנאה שקנאו בו. ככה מפורש גם בזוהר הקדוש, פרשת השבוע, בדף קוף בבית עמוד בית, שאומר, תחה זה בגין רחמותה דרכים יעקב ליוסף, יתיר מאחוי, אף על גב דקול הוא, הבו להכין, מכתיב והתנקלו לעמיתו, כל שכן אמין עובדי עבודה זרה לישראל. זאת אומרת, הקנאה הזאת, שאחיו קנאו מאותה כותונת פסים שהיא הייתה יתרה, שקיבל יוסף יותר מכל אחיו, שהיחס המיוחד שקיבל יוסף יותר מכל אחיו, הרי השבטים קנאו בו. ואותה קנאה הובילה אותם לדבר שמסמר שיער, למחור את אחיהם, לצער את אביהם ולבשר אותו שחיה רעה חלטו, לגרום למצב של הגלות של עם ישראל שגולה למצרים, ואף גם זאת עשרת הרוגי מלכות. כל זה למה? והקנאה. ואת זה חזל באים ללמד אותנו. ראתנה בפרקי אבות, בפרק ד' משנה כף ג' כותב, רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כותב על כך הרמב״ם בביאורו למשנה. הוא אומר וזה, רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה מוציאים את האדם מן העולם. הוא אומר כך לשונו של הרמב״ם, והוא, כי באלה המידות או באחת מהן, יפסיד אמונת התורה בהכרח, ולא יגיעו לו לא מעלות שכליות ולא מעלות המידות. אין ספק שבן אדם שיש בו מידת קנאה הוא חסר אמונה, וממילא הוא לא יכול להגיע לשלמות לעולם. וכותב המערכו דברים נוראים בספרו שערי קדושה בחלק בית שער ד', הוא כותב על העניין של המידות, והוא כותב על מידת הקנאה. הוא אומר, כמה נורא מידת הקנאה שאדם מקנה, וגם יותר קשה כי מורד על הקדוש ברוך הוא, למה השפיע הטובה לחברו יותר ממנו. וכמו שאמר פרקי אבות התנא, אז הוא אומר, מוסיף המערכו ואומר, כל זה נלמד מאחד התנא למד את זה. למד את זה מן הראשונים. זאת אומרת, מההיסטוריה של מאז בריאת העולם עד ימינו, להתבונן מה קרה במהלך ימות שנות עולם, הראשון שבהם קין, כותב המערכו, אני אקריא קצת את לשונו, כמה זה חשוב. כי הנה קין, המדבר פה אל פה עם השם יתברך, נטרד מן העולם הוא וזרעותיו על שכינה לתאומתו של הבל ועל הדחן עבר כל אותן עבירות. קין, הקדוש הוא מדבר איתו פה אל פה, היה אחיך, מדבר איתו, מדובר על קין, זה נביא, שאפשר לדבר איתו, שהקדוש הוא בכבודו בעצמו מדבר איתו. ולמרות כל זאת, הגיע למה שהגיע לרצוח את אחיו, למרות שכל העולם לרשות שניהם, עדיין הקנאה אכלה אותו, ובעקבות זה הגיע למה שהגיע, וכל זרעו נמחק, אין לו המשך, אין לו קיום. בדומה לכך, ממשיך על המערכו ואומר, אותו דבר עשרת השבטים, לא גלו למצרים אלא בעבור, ויקנאו בו אחיו, וגם מוסיף וסוף סוף נהנשו בעשרת הרוגי מלכות. כל זה שוב רק בגלל הקנאה. אותו דבר ירובעם בן נבט, שהגמרא בסנהדרין אומרת, שהיו כל חכמי ישראל לפניו כקליפת השום. גדול הדור בחוכמה, בעוצמה שאין לה אח ורע. ולמרות הכל, כל חכמי דורו לפניו כעשבי השדה נטרד מן העולם בקנאתו ממלכי בית דוד, שעולים לבית המקדש לרגל, ואילה זאת כדי לקבל מעמד במלכותו, הניע את לב עם ישראל לעבוד עבודה זרה, ולעשות במות כדי שלא יעלו לרגל וימשכו אחרי מלכות בית דוד. בתוך הקנאה הגיע למה שהגיע, איבד את כל עולמו. שאול, מוסיף המערכו ואומר, גם שאול בחיר השם, כבן שנה שלא טעם חטא, ולא היה במלכותו שום דופי, כמו שמבואר בגמרא במסכת יומא דף כ"ב עמוד ב'. ולמרות גדולתו, לחשוב קצת, להתבונן, שמלך נבחר כמלך, שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מעיד עליו, שהוא היה כבן שנה נקי מחטא. זאת אומרת שלא היה בו שום רבב, היה ענק שבענקים, ולכן הוא זכה להיות המלך הראשון של עם ישראל. ולמה נטרד ממלכותו והופסקה כל המלכות? נטרד ונהרג הוא ושלושת בניו, ונהרגו נו ועיר הכהנים, וגלו ישראל ביד הפלישתים, ונחרב משכן שילו. הכל על שכינה לדוד בעניין גוליית. שרה מעליו רוח הקודש, ונחה עליו רוח עוים. כך כותב אמר. ללמדנו שגם ענקי רוח, מגדולי האומה, למרות הכל, כשחס וחלילה נגועים בקנאה, הרי רחמנא ליצלן מאבדים את עולמם. על זה שלמה המלך כותב בשיר השירים בפרק ח' פסוק ו', קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, שלבת יא. יש להתבונן מה כוונת שלמה המלך. מה זה קשה כשאול קנאה? מה המשוואה הזאת? נראה כוונתו של שלמה המלך לומר, להגדיר לנו עד כמה קשה מידת הקנאה שאדם צריך לברוח ממנה. כמו שהוא בורח מן השאול. שאול זהו המוות. למה? אתה צריך לדעת שהקנאה היא לא פחות משאול. כי מובילה את האדם לשאול, היא מדרדרת אותו עדי שאול, כי הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. לכן צריך האדם להיות זהיר ונזהר ממידת הקנאה, כי קשה קנאה, כשאול, כמו מוות. חז"ל מביא הרשבץ בספרו מגן אבות על פרקי אבות בפרק ד' על המשנה, הוא מביא בשם ספר מבחר הפנינים את המשל הנפלא על הקנאה ועל החמדה. הקנאי והחומד היו הולכים בדרך, ופגע השטן בהם ואמר, אחד מהם ישאל דבר אחד וינתן לו, ולחברו ינתן כפליים. הקנאי לא רצה לשאול תחילה, שהיה מתקנה לחברו שמא ינתן לו כפליים, והחומד היה מתאבה לכל, לשניהם. דחק החומד את הקנאי לשאול תחילה, ושאל שינקרו לו עין אחת ולחומד שתיים. המשל הזה נאמר בכל מיני צורות, אבל זה לשונו של הרשבץ, שהוא מביא את זה בשם ספר מבחר הפנינים. זה נאמר גם משל על מלך, של יום עולתו הסתובב ברחוב, הוא פגש שניים, שאחד היה לו את מידת הקנאה, ולשני היה לו את מידת התאווה והחמדה, שחמת כל דבר. והוויכוח ביניהם שהמלך פשוט גרם להם להסתבכות, שהמלך הציע הצעה, הראשון שיבקש יקבל את בקשתו, והשני יקבל כפול. אז ודאי, מה הוא עשה? הוא יצר מצב שאף אחד לא רוצה להיות ראשון, אף אחד לא רוצה לבקש, כי כל אחד רוצה את הכפל, למה אני אקבל חצי? אז היה ויכוח, מי יבקש ראשון? הוויכוח הוא אני, הוא אתה, אתה ואני, וכן על זה הדרך. בסופו של דבר, המלך אמר, אם לא תחליטו, אז אף אחד לא יקבל כלום. ואז קם הקנאי ובחר, הוא מוכן להיות הראשון. מה הבקשה שהקנאי ביקש? שיוציאו לו עין אחת. למה? העיקר שיוציאו לחבר שלו שתי העיניים. הוא מוכן לסבול אפילו, אבל שהשני לא יהיה לו יותר טוב, שיהיה לו כפול רע. במקום טיפש, אדרבה, תיקח מה שתיקח תרוויח, אז מה אכפת לך של השני יהיה כפול? אבל אתה הרווחת. לא, לא מסוגל, הוא לא יהיה לו טוב, אפילו יהיה כל סכום שלו יהיה. לא יהיה לו טוב, הוא לא יהיה מסוגל להשלים עם המציאות הזאת, שבעצם השני יותר טוב ממנו, שהשני יקבל יותר, עם זה הוא לא יכול להשלים עם העובדה הזאת. מעדיף לו לסבול בשביל שהשני יסבול ולא יהיה לו קנאה ממנו. זו תכונת עמידת הקנאה. כך חז"ל מגדירים, כשבן אדם משתרשת בו מידת הקנאה, הוא פשוט מאבד את עולמו, מאבד את החיים שלו. יתרה מכך, הגמרא אומרת על מידת הקנאה במסכת סוטה בדף ט' עמוד א', תנו רבנן, סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה, מה שביקשה לא ניתן לה, ומה שבידה נטלוהו ממנה, הרי נאסרת על בעלה, ומצד שני אסורה גם על השני, אז ככה שהיא לא מקבלת, מפסידה מה שיש לה, ולא מקבלת את מה שהיא חשבה לקבל. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי זה הכלל, מי שמבקש מה שזה לא שלו, אז לא רק שלא נותנים לו את מה שמבקש, שכל הנותן עינה במה שאינו שלו, מה שמבקש, אין נותנים לו. זה לא שלו. אבל יתרה מכך, גם מה שבידו נוטלין הימנו. כשבן אדם משתמש במידת הקנאה, לא רק מה שהוא שואף להגיע או לא מגיע, אלא גם מה שיש לו הוא מאבד. וזה חז"ל באים להדגיש יותר. כמו שמצינו, אומרת הגמרא, אצל הנחש הקדמוני, נתן עיניו ומה שאינו ראוי, לא רצה את חווה. מה שביקש לא נתנו לו. וגם מה שהיה בידו, לקחו את זה ממנו. למה? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיה מלך על כל בהמה וחיה, עכשיו ארורו מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אני אמרתי, ילך בקומה זקופה, כי הנחש, הוא היה הדבר החריג, הבעל חי החריג ביותר, שהלך בזקיפת קומה, על שתי רגליו כאדם, הליכה כמו אדם זקוף, עכשיו על גחונו ילך, בלי רגליים בכלל. אני אמרתי, יהיה מאכלו מאכל אדם, יאכל כמו כל אדם, אוכל של בני אדם. עכשיו אפר יאכל, הוא עכשיו יאכל רק אפר. הוא אמר הרוג את אדם ועשה את חווה, עכשיו איבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. זאת אומרת, כל המעלות והסגולות הגדולות שהיו לו, איבד אותם. למה? כי נתן עיניו ומה שאינו שלו. הוא רצה את חווה. אז הרי לא רק שלא קיבל את חווה, אלא הפסיד את כל מה שהיה לו. הפך להיות על גחונך תלך, בלי רגליים בכלל. לא רק לא להיות זקוף קומה, אלא יותר גרוע מכל בעלי החיים, וכולם עוד יש רגליים, אז הולכים על ארבע. הוא לא הולך אפילו על רגליים, אלא צריך לזחול על האפר. ובאמת, פעם אחד מהאנשים האלה שבקיאים בנחשים, הראה לנו איך יש סימנים בגוף של הנחש, מיקום הרגליים שהיו לו במקור. עדיין יש סימן בנחשים, אם יוצאים, עם סימן של מקום הרגליים שהיה לו פעם. זה הכללה שהוא קיבל. ודומה לכך אומרת הגמרא, וכן מצינו בקין, אותו דבר, כמו שכבר אמר מרחו, אותו דבר מצאנו בקורח, קינה במשה, מה קרה? נבלע באדמה הוא וכל רכושו. אותו דבר בבלעם, אותו דבר בדואג, אומרת הגמרא, אחיתופל, גחזי, אבשלום, אדוניהו, עוזיהו, המן, רצה קינה במרדכי, לא הסתפק בכל מה שהיה לו, איבד לגמרי את עולמו ואותו. תעלו אותו על עץ הוא ובניו. לכן מכאן אומרת הגמרא, כלל בחיים, שכל מי שנותן עיניו ומה שאינו שלו, לא רק שהוא לא משיג את זה, אלא מאבד גם מה שיש לו. זה מידת הקנאה. כמה נורא ואיום מידת הקנאה. כשהאדם חס וחלילה מגיע למידה הזאת, מתחיל להיות, להתעורר בו קנאה, מאבד את כל השפיות. הרב דסלר כותב בספרו מכתב אליהו בחלק א', תחילת הספר. הוא מספר מעשה שהוא ראה בעיניו. הוא כותב כאשר הוא נדד בארצות הצפון, הוא אומר שהוא ראה מעשה מעניין. הוא ראה עדת זאבים רעבים שהיו מתרוצצים ומחפשים מזון. והנה לפתע פתאום התגלה לעיניהם איזה נבלה של איזה חיה. קטנה, ואז כולם כמובן קפצו על אותה נבלה מתוך הרעב. ומה קרה? כל אחד רוצה לקחת איזה נתח ממנה, וכל אחד הפריע לשני. אז התחילו ביניהם את המריבה, מתוך הקנאה שביניהם. אז אחד נושך את השני, וככה נשכו ונשכו אחד את השני, כל העדת הזאבים הזאת, כמעט רובם מתו, מתוך הנשיכות והפציעות שאחד פצע את השני, כדי להגיע לחתיכת נבלה. ובסופו של דבר, נשארו רק החזקים הגדולים, וגם הם התחילו להתקוטט ביניהם. ושוב, המריבות ביניהם, כולם ממש, כל אחד פצע את השני בצורה הכי קשה, עד שאחד מהם הצליח לקחת את הנבלה, ורץ כל עוד נפשו בו, ברח, וכל עדת זאבים, שסועה, פצועה, פגועה, מתים, זווים דם. גם הוא היה זו דם כל הדרך. אמר הרב דסלר, תראו מה קנאה. בשביל לקחת חתיכת נבלה, חתיכת בשר, בסופו של דבר הפכו את עורם לנבלה. איבדו כל מה שיש להם. לא רק שלא קיבלו את החתיכת נבלה, אלא איבדו גם את עצמם. זה הנורא והיום כשמקנאים. ראיתי מעשה שהיה מסופר בספר מתוקים מדבש, שבליל הסדר היה נוהג תמיד הרב הקדוש הרב מנחם מנדל מרמינוב, זכרונו צדיק לברכה. הוא היה מספר תמיד בליל הסדר מעשה שהיה עם הרב הגאון רבנו יצחק נוניס, זכרונו צדיק לברכה. רבי יצחק נוניס הוא היה יועץ המלך בספרד, ובכל יום היה נפגש עם המלך. כל יום היה יושב, המלך כמובן רוצה להתייעץ איתו כל מיני דברים. כך היה מנהגו של המלך. מאוד אהב את החכם היהודי, היה נהנה מאוד מעצותיו, והיה מאוד מקורב אל המלכות. כמובן שהדבר הזה עורר קנאה ושנאה אצל הסובבים, ובמיוחד אצל השייח של המלך של המדינה, מאוד מאוד קנאה באותו חכם יהודי, עד כמה הוא כל כך אהוב למלך. והנה, יום אחד, אותו יועץ לא הגיע אל המלך. לא ידע למה, המלך לא הבין למה הוא נעדר. יצא המלך לטיול. בדרכו, כאשר הוא מטייל, הוא פוגש בדרך יהודי לבוש בגדי חג, בגדים חגיגיים. למלך זה היה נראה יום שגרתי. מה יום מיומיים? שאל את אותו יהודי, מדוע הוא לבוש בגדי חג, מה יום מיומיים? אמר לו שהיום זה בשבילנו זה חג, חג הפסח. זה היה ליל הסדר. טוב, עניין אותו מה זה החג הזה. המלך החליט, הוא הולך לביתו של היועץ, מבלי, בהפתעה, הגיע לביתו של היועץ, דופק בדלת, והנה פותחים את הדלת, היועץ פותח להפתעתו, לא האמין, פתאום הוא רואה את המלך, ברוך הבא, בכבוד. המלך נכנס אל הבית, בעיצומם של ההכנות, של ליל הסדר, וכמובן, היועץ, אין לו ברירה, קיבל את המלך, הושיב אותו בצורה מכובדת, ושאל אותו, אולי הוא רוצה לשבת איתנו, ליל הסדר, זה חג היום אצלנו. אמר לו, כן, הוא מעוניין מאוד לראות קצת. התיישב איתם בשולחן, וערכו את ליל הסדר, וכיבדו אותו במאכלי ליל הסדר, ומהמצות, במיוחד מהמצות. המלך טעם את המצות, ויצא מגדרו פשוט מהנאה. אף פעם לא טעמתי כזה דבר. זה משהו מיוחד במינו. כל כך התלהב מהמצות, שהוא רצה עוד ועוד, וגם לקח חתיכה, השאיר חתיכה למלכה. להראות לה, יש דבר מיוחד שלא ראינו בימינו. טוב, לפני פרדתו, אותו יועץ מביא לו עוד כמה מצות, חבילת מצות, אומר לו, שיקח אותם לבית. והמלך כמובן לקח. המלך, מתוך ההתלהבות שלו מהדבר, הוא עשה משתה לכל שריו בארמון, ואמר, עכשיו אני אפתיע אותם בדבר מעניין שבחיים שלהם לא ראו. ניתן להם מצה לכל אחד, לטעום מה זה מצה, דבר שאף פעם לא ראו בחיים שלהם. והוא דיבר איתם, סיפר להם, עכשיו אני אביא לכם הפתעה מיוחדת, משתה, והתחיל לחלק את המצות, והוא כל כך הלל ושיבח דבר שאי אפשר לתאר איזה הנאה יש מזה. כולם אכלו, לא הרגישו בזה שום דבר. לא מבינים מה המלך מתלהב בכלל מהמצות, לא מבין מה המיוחד בזה. אמרו לו, זה בכלל לא. כל אחד הגיב התגובות שלו השליליות. מה כל כך התלהבת מהמצות שהביא לך היועץ הזה, כאילו זה מי יודע מה? זה שום דבר, אין כלום. זה לא שווה, זה לא מי יודע מה. טוב, המלך לא הבין. איך יכול להיות כזה דבר? הוא אכל ונהנה בצורה שאי אפשר לתאר, והם כולם מגיבים צורה שלילית, זה לא מוסבר לו למה. כמה אותו שייח אמר למלך, אדוני המלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם המצות האלה שהבאת לנו, זה המצות שאכלת מהם, או זה מצות אחרות? אמר לו המלך, נכון, אני אכלתי מהמצות שהיו בשולחן, אבל לפני שהלכתי הביא לי עוד מצות, זה ודאי לא המצות שהיו על השולחן. אמר לו, אדוני המלך, יש לך בעיה שאתה לא מבין מה שקורה אצל היהודים. תדע לך שזה לא אותה מצות, זה מצות אחרות מה שאתה קיבלת חבילה. מה שאכלת זה מצות אחרות, הם היהודים אוכלים את המצות בליל הסדר, מה שאתה אכלת בשולחן, זה הם עושים את זה עם שומן של חזיר, ולכן יש להם טעם מיוחד במינו, הוא יכשיל אותך, כי אתה הרי הולך על פי דת האסלאם, שאסור לאכול את הבשר הזה. והוא הכשיל אותך והכיל אותך מאכל שאסור. המלך היה מזועזע מהדברים. החליט תכף לשלוח ליועץ, זימן אותו וקרא לו. אמר לו, תשמע, כך וכך היה העובדה, עשיתי משתה, נתתי, ואף אחד לא נהנה מהמצות. אני מתפלא מה קרה. השייך טוען שבעצם זה לא אותה מצות שהיו על השולחן. במצות של השולחן, אתה הכשלת אותי. אתם שמים שומן של חזיר, והכלת אותי דבר של איסור. איך עשית כזה דבר? אמר לו, אדוני המלך, אני לא מבין. הרי גם לנו אסור חזיר, זה לא רק לכם אסור. אז למה שאני אכיל אותך, מה שאני לא אוכל, גם אני לא אוכל את זה. איך יכול להיות כזה דבר? אבל המלך, זה לא תשובה. אתה יכול לשאול, אבל זה לא תשובה. בפועל, זה טעים וזה לא טעים, אתה צריך להסביר לנו. אמר לו, תן לי 3 ימים, אני אחזיר לך תשובה. הלך לביתו, לביתו בפחי נפש, ידע שפה מחפשים לרקום לו עלילה, מתוך הקנאה שיש בהם, ידע שהשייח הזה כל הזמן יש לו שנאה וקנאה גדולה מאוד ממנו. הלך לביתו כמובן, התפלל לבורא עולם שיציל אותו, והנה בחלום נגלה אליו אדם הדור פנים ואמר לו, למחרת תלך למלך ואני אהיה איתך ואעזור לך וסייע לך והכל יסתדר בעזרת השם. טוב, למחרת בבוקר הוא קם בביטחון, הלך אל ביתו של המלך, והנה הקדוש ברוך הוא פשוט פתח את עיני שכלו והחכים, ועלה לו בראש רעיון נפלא. נכנס אל המלך, אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה להשיב על השאלה שלך. בשאלה, כן, בבקשה, מה בפיך? אמר לו, אדוני המלך, אם המצות האלה היו עם חזיר, ולכן יש להם טעם מיוחד, ונלך בהנחה הזאת, כי ככה הוא מעיד. השאלה היא נשאלת, איך השייח הזה שהוא אסלאמי יודע שמצות עם חזיר טעים? אם אף פעם הוא לא אכל חזיר, אז הוא לא יכול לדעת מה זה הטעם הזה. מאיכן הוא יודע שיש לזה טעם מיוחד עם זה עם שומן חזיר? המלך היה המום, שאלה קשה, אתה צודק, באמת שאני לא יודע לענות. אמר לו היועץ, אז בוא נלך אליו לבית שלו, לשייח, ונעמיד את השאלה ונראה מה יגיד לנו. באו כמובן, היה שומר, יש לו שעות שהשייח עולה לשמיים, לנביא שלהם, ולכן אף אחד אין נכנס, אין יוצא ואין בא אצל השייח באותו זמן. וכאשר הגיעו השומר אמר לו, לא, עכשיו אי אפשר, אבל המלך, לא המלך פורץ גדר ונכנס, הוא לא שאל שאלות, פתח את הדלת ונכנס. נכנסו לבית, אבל אין אף אחד, נכנסו למקום, איננו. המלך אומר ליועץ, ייתכן שהוא עכשיו בשמיים, ולכן הוא לא נמצא. אנחנו צריכים לבוא בזמן שהוא יהיה. אבל אותו יועץ יהודי, שהסתכל בחדר, הוא ראה בפינה יש איזה וילון. הוא החליט ללכת למקום של הוילון, כי הוא יודע שזה שטויות להגיד, הוא עולה לשמיים, לא עולה לשמיים, הרי זה הכל בשקר. הלך למקום הזה, הסיט את הוילון והוא רואה שיש שם פתח מוסתר. קרא למלך, אמר לו, אדוני המלך, יש פה פתח. בוא נצא, בוא ניכנס, שם אנחנו נמצא אותו. טוב, המלך אמר לו, בבקשה. נכנסו פנימה, והנה מתגלה לעיניהם בחצר את אותו שייח. יש למה בריכה, והוא יושב ומשתחווה לצלם. אמר היועץ למלך, עכשיו אתה מבין מה מדובר, זה לא שייח, הוא לא אסלאם בכלל, הוא נוצרי, הוא עובד עבודה זרה, משתחווה לצלם, הוא יש לו בריכה לטבול כל פעם מהאסלאם כדי לעבוד את העבודה זרה שלו. עכשיו אתה מבין מאיפה הוא יודע מה זה טעם חזיר, כי הוא נוצרי והוא אוכל את זה, אז הוא יכול להגיד לך שטעם חזיר יותר טעים, זה לא אסלאם, הוא מרמה אותך. המלך כעס, ראה דבר שהוא פשוט נדהם, תכף הוא מיד גזר עליו גזר דין מוות אחת דתו להמית. וזה מה שהיה מספר הרב, רב מנחם מנדל מרמינוב. מהי קנאה? לאיפה זה מוביל? אותה קנאה שהוא קנאה, הובילה אותו לשאול תחתית, הוציאה אותו לגמרי מן העולם. זהו הנורא והיום שיש במידת הקנאה. לכן אנחנו למדים מפרשתנו, מכל הנושא של מכירת יוסף, מכל הגלות של מצרים, מהריגת עשרת מלכות, הרוגי מלכות, וכן כל ההיסטוריה של גדולי האומה שהיו ונכשלו במידת הקנאה, לאן זה הוביל אותם, כמה הדבר הזה צריך ללמד אותנו מוסר השכל, שצריכים להיות זהירים ונזהרים, שחס וחלילה להיות עין צרה בחברו, לקנות במה שיש לשני. אדם צריך לדעת ללמוד כלל בחיים ולהאמין באמונה שלמה שיש בניר לבירה. ולכל אדם הקדוש ברוך הוא מקציב לו ונותן לו את מה ששייך לפי שורשי נשמתו. ולכן אין מה לקנות, כי לך זה לא שייך. מה ששייך לך זה מה שהשם נותן לך. ותמיד צריך להיות שמח בחלקו. להסתכל על חצי כוס המלאה ולא על חצי כוס הריקה. כשבן אדם יפנים את האמונה והביטחון בשם, שמה שמגיע לו אף אחד לא ימנע ממנו, לעולם לא תהיה עינו צרה בשל השני, ההפך, טוב עין הוא יבורך. כשבן אדם מסתכל בעין טובה לשני ויודע שהקדוש ברוך הוא מה שנותן לו זה מאיתו יתברך, זה לא על חשבונו, זה לא לקח ממנו, הוא לא גזל ממנו, הוא לא מחסיר ממנו מה שמגיע לו. כשאדם חי בתחושה כזאת, אז ממילא השמחה שוררת בביתו, כי הוא שמח תמיד בחלקו. לא תמיד הלב שלו כאוב, למה, למה ולמה, למה לשני ולי, ולמה לשני ולי, לא. זה מה שמעיב על האושר בחיים, על שמחת החיים. אבל כשאדם הוא טוב עין, הוא זוכה לשמחה ולברכה שתשרה בכל מעשי אדם, בכל עסקיו. זו הדרך הנכונה, מצילה אותנו מכל מיני מרעין בשין. יעזור השם שנזכה כולנו לאבד את מידותינו, לשמוח בחלקנו, ותמיד שתהיה לנו עין טובה על השני, ועל ידי זה נרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, שמחה וססון, ברכה והצלחה, ונזכה יחד לביאת גואל צדק ומהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.